ברוכות הבאות את אל, לבל, בנות ישראל היפפיות, ונדבר גם על יופי הערב בעזרת השם. טלי, אמר רב, כך כותב הרב דסלר, כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקוברו בחייו, שנאמר, ויקברו אותו, את יהושע, מצפון להר געש, מלמד שרגש עליהם ההר להורגם, שלא הספידוהו כראוי. ועוד, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם אינו מאריך ימים. די, מה עשינו? בסך הכל, די, לא הספדנו, ימימה. איזה התחלה לשיעור. עצלנות. עצלנות זה חולי המאה ה-21, כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם. למה מתעצלים בהספד? למה הספד זה המודל של העצלות? מפני שהוא מת. אז מה זה משנה לו שאני אספוד לו? ומה זה משנה לי שאני אספוד לו? היה ונגמר. מתי את מתעצלת? כשאת בטוחה שלא יצא לך מזה שום דבר. ואומר הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, מי שסופד לתלמיד חכם, שלא יתעצל מפני שהוא צריך לדעת שכשהוא סופד לו, בפרט בשבוע של פטירתו, הוא מקבל מיד את התכונות שהיו לו. מפני שברגע שהוא מבין שצריך להצטער על האבדה הזו, סימן שהוא מבין שהוא היה כל כך רוצה להיות ככה גם. אנחנו דור עצלן, לא מאמינות שאנחנו יכולות להשפיע על העולם. מילת השנה במילון אוקספורד באנגליה, הם בוחרים כל שנה מילת השנה, והמילה היא גובלין מוד, להתגבלן בעברית, זו המילה שהשתמשו בה הכי הרבה השנה, מצב גובלין, גובלין מוד, שזה אומר לקום ולהסתרח בסמך ובריש ובחט במיטה, בקושי לצחצח שיניים, את עובדת מהבית, שזה המוד החדש, למה ללכת לעבודה? הרי הכל באינטרנט, נכון? אז בשביל מה? אז את נשארת בבית, פותחת המחשב, מסריחה עם הפיג'מה מהבוקר, זה קשור, איכשהו קראתי על זה מחקרים, על הגובלין מוד המסריח, קראתי על זה מחקרים, שזה קשור לזה שהממסד דופק אותנו, הממשלה, כל המוסדות, כל הזה, יאללה, מה קרה? שאני אתלבש ואתייפה בשביל עולם שלא יצא לי ממנו כלום. העצלנות. אני רוצה לספוד היום לשני אנשים חרוצים, חרוצים. שנבין שהחריצות היא הכל. אנחנו נספוד לרב חיים דרוקמן, שהיה כל כך, כל כך חרוץ. ולרבנית שולמית אזרחי, אשתו של הרב הגדול, ראש ישיבת עטרת ישראל, אישה הכי חרוצה בעולם. ואני אגיד עליה משהו שלא תקראו, לא בעמודיע, לא ביתד נאמן, ואפילו לא בעיתון משפחה. האישה הזאת, הרבנית שולמית, בנוסף להיותה גאונה וחכמה וכותבת ומלמדת ומשכילה בצורה בלתי רגילה, הייתה כל כך יפה. אז מה? אז אם אני לא יפה, אז מה זה אומר עליי? כשאת מצליחה להיות יפה בגיל 70 ו-80, זה רק מפני שאת נורא חרוצה. כי הדבר הכי קל זה להתגבלן באיזה גובלין מוד, ולא לעשות שום דבר, כי גם ככה עתידך בעברך, ומה יש לך לעשות? והיא הייתה פשוט כזאת נסיכה. אז אני קודם כל רוצה להצדיע לכל צופותינו בעשירה all over the world, ולכל מי שנמצאת פה, התלמידות שלי תמיד כאלה יפות. ואני כל כך מעריכה את זה. בפגישות המייגעות של השידוכים, ובאלמנות שיושבות כאן, והנשואות שכבר האיש שלהם מזמן לא ראה אותם, וכל מיני אמהות שהרגע ילדו. כמה אתן יפות, אני יודעת שזה מהפחד ממני, אבל החריצות הזאת מרשימה, אני הבאתי כדי שלא חלילה תחשבו שאני מזלזלת באישה הענקית הזאת שאני תכף אדבר עליה. ורחל הייתה יפה תואר ויפת מראה, אז יפה תואר אי אפשר עד גיל 100, זה קווי מתאר, 90, 60, 20. אז תואר בסדר, אבל יפת מראה זה משהו שאת עמלה עליו. משהו שאת חושבת איך אני אראה כשיראו אותי בחוץ. בדין זיווג תלמיד חכם, כך כותב האור החיים רבי חיים בן עטר, שצריך שתהיה לו אישה נאה. והגם כי יעקב ישתנה למעליותה, זאת אומרת יעקב הוא כזה צדיק, למה הוא צריך את רחל? יפה תואר ויפת מראה. עם כל זה התורה תלמד לאדם דעת. תהי חרוצה. ימימה, אבל למדנו לא מזמן שיוסף מנסה להשלים עם האחים שלו. הרמב"ן אומר את המשפט המדכא, כי הגזרה אמת והחריצות שקר. מה שאני לא אעשה, אני לא אצליח לשנות את הגזרה. אז בשביל מה להיות חרוצה? אני אסביר. החריצות שרוצה לבטל את הגזרה, אני אבטל את הגזרה, אני אבטל אותה, אני אבטל אותה, אני אבריא, אני אתאשר, אני אתחתן, אני אלד, אני לא יודעת מה, אני אגבע. החריצות הזאת היא שקר. החריצות המשגעת היא. כשבתוך החיים הלא ממש מדהימים האלה, את פשוט קמה בבוקר ועושה את המטלות שיש לך עכשיו בשיא החריצות. עושה! זה לא קשור בכלום לגאולה שלך, כי את לא יודעת איך להביא אותה, אין לך מושג איך עושים את זה. אבל יוסף קלו בארמון, שכוח, מחור, כולם חושבים שהוא מת וטרוף טורף, איך הוא מכין את הכוסות קפה לפוטיפר. חרוצים, משהו ייפתח לכם מכיוון בלתי צפוי בכלל. פרשת ויגש, שאני מתעלפת ממנה מרוב שהיא יפה. ויגש אליו יהודה. יש פה את מושל מצרים המזעזע, הם לא יודעים שזה יוסף. הוא רוצה לקחת את בנימין, מה אני עושה עכשיו? אומר יהודה. ויגש אליו יהודה. מה אתה עושה? כלום. הוא עוד פעם אומר את כל הסיפור, בי ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, כי כמוך כפרעו, אדוני שאל את עבדיו, היש לכם אב או אח ואבי, יש לו רק שני בנים, אחד טרוף טורף, והשני איך הוא אוהב אותו, ועכשיו אתה רוצה לקחת אותו, איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? טוב, מה אתה מקשקש? מה הוספת עכשיו בדיבורים האלה? כלום. ניגשתי. הייתי חרוצה, עשיתי משהו עם החיים שלי. קמתי, התלבשתי, שמתי איפור, הכבאתי את מומי המולדים, כמה שאני יכולה. עשיתי, לא יודעת, משהו. אמא שלי, שהשם ישמור אותה, שהיא אלמנה והיא גרה לבד, והיא יכולה בקלות ליפול לגובלין מוד, אבל לה יש גובלן מוד. והיא פשוט תשב, והיא תרקום, והיא תעשה, והיא תבשל, והיא תכין לי לשבת, והיא תתלבש בלי עין הרע, חמסה חמסה, כמוך, כמוך. וזה כזאת גדלות, וזאת כזאת חריצות. מה קורה כשאת חרוצה? עושה משהו שלא קשור בכלום לישועה שלך. אני מתה להתחתן, אני הולכת עכשיו ועובדת במשרד מתקתקת. כששולח יעקב את בניו למצרים, תביאו לי את בנימין, אני לא אעמוד בזה. מה הוא אומר? ואל שקי ייתן לכם את אחיכם אחר. אתם הולכים להביא אח אחד, קוראים לו בנימין. אם תהיו חרוצים, הוא ייתן לכם אח אחר בכלל, שטרוף טורף מזמן, פתאום מהחריצות שלכם על אח אחד, יצמח לכם אח אחר, קוראים לו יוסף. בואו נהיה חרוצות, כי החריצות זה הכל. אם את רואה מישהי מצליחה בעולם, טיק טוקרית, משפיענית, בלוגרית, כל המקצועות הבטלניים האלה, היא עובדת את החיים. פנתה אליי לא מזמן אחת, סופר סופר נצפת, בוא נגיד ככה. הרבנית, זה כל כך קשה, וכל מה אני צריכה עכשיו על נושא חדש. מסכנה. יאה, איך קשה, וכל יום לזה, ולהצטלם אחרת, להגיד שלום בנות יקרות. היום הרגשתי לא טוב, הילד שלי עשה פיפי על הספה. זה נורא נורא קשה, להמציא כל יום תוכן חדש. הן חרוצות בדרכן. הרבנית שולמית אזרחי. כתבה ספר, העברית שלה, השפה שלה, הגאונות שלה, אין דברים כאלה. היופי שלה. אז היא כתבה ספר שקוראים לו המשגיח, זה אבא שלה, הרב מאיר חודש, מאיר חדש, שהיה משגיח מאוד גדול. היא קראה לספר הגביע שעלה על גדותיו. מה זה הגביע שעלה על גדותיו? היו באים לאבא שלה, להבדיל כמו שבאים אליי, אלף אלפי הבדלות, סליחה ומחילה. הרבני, תגידי משהו, מזמינים אותי יעני לשמחה, ופתאום אני מגלה שזה עבודה. עכשיו, הן לא יודעות שאני רושמת ואז ממרקרת את הכל, זאת אומרת, אין מילה לא ממורקרת אצלי, הכל זוהר, את הבדיחות אני כותבת, את השיעול, ואת השלב שבו אני מחלץ את הדשה אחת, וזה תכף יגיע. אין אצלי, אין, זה לא עובד. לא, לא, אני לא יכולה להיות ספונטנית. אז הגיעו לאבא שלה, כך היא כותבת בספר הגביע שעלה על גדותיו, ואמרו לו, יאללה, תגיד משהו, פסוק לנו פסוקיך. מה זאת אומרת, תגיד משהו? הוא כמעט כעס. מה הכוונה תגיד משהו? אתם יודעים כמה אני צריך ללמוד ולהכין בעצמי דבר של מוסר, עד שהגביע מתמלא ואז הוא יכול לעלות על גדותה ולהישפך גם עליכם. זה לא בא משום מקום. חריצות, חריצות, ושוב חריצות זאת הגאולה הכל כך גדולה. היום נדבר על האנשים החרוצים שיש להם קיר מול הפרצוף כמו יהודה, כשהם נתקעים בפלונטר מזעזע משפחתי מחריד, והיגש אליו יהודה ויומר, היום לא נתעצל בהספד תלמיד חכם ותלמידת חכמים, הרבנית שולמית אזרחי, ומשהו עומד להיפתח לנו. התשמעי שיעור על זה, ייפתח לך זה. עצם החריצות שהגעת לפה בקור ובגשם, משהו ייפתח לך, זה תמיד ככה. הפרשה הזו, יש לה קול מסוף העולם ועד סופו, זה הפרשה שיש בה הכי הרבה בכי. ויבק יוסף בוכה, ובנימין בוכה, והוא בוכה על צווארה, והוא בוכה על צווארה, וכמה בכי. שימו לב, בתורה נשים לא בוכות, נשים הם גברים, והגברים בוכים כל הזמן, ואנחנו נלמד עכשיו את הבכי שאת חייבת לבכות בעשרה בטבת, יום שלישי הבא, יום הבכי הגדול, כן? כשמגיעים האחים מול יוסף, הם עומדים מולו, והוא שואל את בנימין, והוא רואה את בנימין, והלב שלו נופל, כי בנימין דומה בול לאימא של שניהם, רחל. והוא אומר לו, תגיד, יש לך ילדים? והוא אומר לו, כן, יש לי 10 ילדים. איך קוראים להם? שואל אותו יוסף שמחופש למושל מצרים. והוא אומר, לראשון קראתי אשבל, כי היה לי אח שנשבע בשבי, קראו לו יוסף. לשני קראתי מופים, כי אח שלי היה כל כך מיופה. לשלישי קראתי חופים, כי לאח שהיה לי, קראו לו יוסף, הוא לא זכה לעמוד בחופתו. לעשירי קראתי ארד, כי אבא שלי כל הזמן אמר, ארד אל בני ביגון שאול. ולא יכול יוסף להתאפק. והוא אומר, הוציאו כל איש מעליי. והוא פורץ בכזה בכי נורא. אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי. והכל בקוף נשמע בית פרעו. אל תעזבו אותי בנות, תהיו חרוצות. והכל בלי וב. והכל נשמע בית פרעו. תלמדו איתי עכשיו זוהר קדוש הכי יפה בעולם. והכל נשמע. כל בלי וב. זהו שנאמר. כל ברמה נשמע. וברמה הוא העולם העליון, העולם הבא. והקול של יוסף נשמע מן העולם ועד העולם, ומי בוכה איתו עכשיו? אמא שלו. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, והקול נשמע לאילה ולאילה. מה היא טעמה? למה את בוכה, אמא רחל? בגין, בגלל, דבב, הוו שמייצגת את הזכר, את האיש, התרחק והסתלק מיני. ולכן רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו, כי איננו, כי אינם מבעלה. צריך להיות מענה להינחם על בניה, כי אינם. מה זה כי איננו? אלא דבעלה. לא השתכח אימה, בעלה לא איתה. דאלמלא בעלה השתכח אימה, תתנחם עליי הוא, שאם יהיה בעלה איתה, היא תתנחם על בניה. אבל הוא איננו, ולכן היא לא מתנחמת על בניה, כותב הזוהר לפרשה שלנו. ולכן בניה מתרחקים, כי איננו אימה. ובית פרעו, אני עוד מעט אסביר את הרעידת אדמה שאני קוראת עכשיו, והכל נשמע בית פרעו, פרעו לשון גילוי, ופרה את ראש האישה, כשהקול של יוסף נשמע פה, והקול של אמא שלו נשמע שם, יתחבר וב, יבוא האיש שלה, ויחזיר לה כל מה דהתאביד בזמנה דגלותה. יחזיר לה את כל מה שאיבדה בזמן הגלות. וידליק לה נרות. את כל הנרות שקבו. ובאו העובדים בארץ אשור. והנידחים בארץ מצרים. והשתחוו להשם בהר הקודש. תנו לי להסביר לכם את הרעידת אדמה הזאת. הקול נשמע בית פרעו. איזה קול? אומר הזוהר הקדוש, הקול של רחל. על מה היא בוכה? כי איננו. אני אתחיל מהרמה שלנו, הרמה של הפשט. אם היינו ביחד, יעקב, אומרת רחל, האם הילדים שלנו היו רבים ככה? האם הם היו מוכרים את הילד שלנו, יוסף? האם בכלל היית עושה רק לא כטונת פסים? הרי למה עשית? לא מרוב שאהבת אותי והוא מה שנשאר לך ממני, אז עשית לו כתונת פסים ואז הם קינו. אנחנו לא ביחד. תראה מה קורה לילדים שלנו כשאבא ואמא לא ביחד. פשט. בואו נעלה לרבי שמעון בר יוחאי. כל פעם שיש לך מריבה עם אחותך, עם אחיך, בתוך עם ישראל, זה מפני שאת והוא לא מספיק ביחד. וזה הבכי הגדול. רק יוסף מסוגל להגיד לאחים שלו, זה לא אתם, לא אתם החרתם אותי, כי אם האלוקים, אתם חשבתם עליי רעה, האלוקים חשבה לטובה. אימאלה, איך זוכים ככה? אומר הזוהר הזה, מאמי שלי, תפסיקי לבכות שהילד שלך איננו ולא מתקשר איתך, שהבעל שלך איננו ולא מתקשר איתך, שחברה טובה שלך איננה ולא מתקשרת איתך. כשיש לך מרחק ממישהו שפגשת או שעוד לא, תבכי רק על דבר אחד, כי איננו. אם היית מספיק קרוב אליי, אם היית כל הזמן מראה לי אותך, לא הייתי נופלת לבחיות הקטנוניות והקטנות האלה. רק יוסף הצדיק, שכשמבקשים ממנו לפתור חלום, וזה יצילו את החיים מבית סוהר, רק הוא יכול להגיד בלעדיי. רק בן אדם שאומר, הכל זה הוא בלעדיי, יכול אחר כך להגיד לאחים שלו שמכרו אותו, בלעדיכם, זה היה קורה ככה או ככה, אתם נבחרתם להיות שליחים רעים ותאנשו על זה, כן? זה לא שמבטרים לכם, אבל זה בלעדיכם, רק מי שהיא. שמסוגלת להגיד, מה שקורה לי טוב זה בלעדיי, מה שעשו לי רע זה בלעדיכם, רק בן אדם כזה יבוא אליו פרעו ויגיד, בלעדיך לא ירים איש את רגלו ואת ידו בכל ארץ מצרים, אתה תהיה מושל, כי אתה כל כך מושל בעצמך. רק על זה תבכי, כשיש מריבה איומה ומרחק היום בינך לבין אנשים. למה אנחנו כל היום רבים? כי איננו, ואני לא אשמה, קשה לי מאוד מאוד כל פעם להגיד, תת הזה, אתה, תת הזה, אתה, תן זימן, תראה משהו, שאני לא אוציא שוב ושוב את הפתקה מהמתחת של החנוכיה, ואכתוב אותו דבר בדיוק עוד פעם, על פתק יותר חדש, למה? יאללה, אני כבר אשאיר את זה דבוק. תראה לי סימן, אני בוכה, לא כי הילדים רבים, הם רבים כי שנינו לא ביחד. זה השיעור הענקי של אמא רחל. מה עבד לנו? אני רוצה להישאר איתכם עכשיו. מה עבד לנו בזימנה דגלותה? הקדוש ברוך הוא כשהוא שומע את הבכי הזה, הוא מחזיר לך את כל עבדותייך, כי את בוכה על הקשר שלך איתו. לא איתו ולא עם זה שעוד לא מצאת בן זוג ולא עם זה. אני רוצה להיות קשורה אליך שכל השטויות האלה לא יזיזו לי. הקדוש ברוך הוא באותו רגע מחזיר לך את כל מה שאיבדת בזמן הגלות. מה איבדת? מה את מקבלת בחזרה כשאת בוכה, ותכף אני אתן שיעורי בית לעשרה בטבת לבכות, על מה יש באמת להצטער בעולם? מה אי אפשר להשיב בשום פנים ואופן? בזמנה דגלותה, לקחו לנו בזמן הגלות את הדבר הכי יקר שקוראים לו זמן. מעבולה. כמה זמן בזבזת על המריבה הזאת, כמה. במקום להיות איתה בקשר, יש לך כבר ילדים, איך קוראים להם? העוד את חיה? איפה הזמן הזה? לא חבל כל הזמן הזה. הייתי לבד. איזה חבל בגלל מריבה מטומטמת. לא כואב לכם הזמן הזה שעבר. השבוע. קרו חיבורים בלתי אפשריים בחברה הישראלית, אני אקרא אותם, ואתם תגידו לי מה הכי מפתיע. וכשנבין מה הכי מפתיע, נבכה. וואי כמה נבכה. השבוע נפגשו בהספד על הרב דרוקמן. חילוניים ודתיים, ימין ושמאל, מזרחיים ואשכנזיים. בסדר, עכשיו מגיע בעייתי, בנט וביבי, חרדים וסרוגים. וואו, הספידו אותו גם חרדים, איזה יופי, תמונה שלו עם הרבי מלובביץ', וואו. עם מי שהכי קרוב אלינו, הכי קשה לנו. מה, ביבי בנט, אתם לא אותו דבר? לא, ממש לא. מה, סרוגים וזה, לא שניכם דתיים? לא. זה נורא נורא אחר, ואצלנו בבית אין מושגים כאלה, יש לי דודים נורא נורא דוסים, משפחת רוטשילד שאני משוגעת אליהם מבני ברק, והבן שלי למד באיזשהו תלמוד תורה, ואז שאל אותו בחשד, איזה בן דוד שלי, תגיד, יש לכם מזרוחניקים בתלמוד תורה? אז הבן שלי אמר, בטח. אז אמרתי לו, אחר כך, מאיפה אתה יודע מה זה מזרוחניקים? אז הוא אמר, מה, מזרחי, יש לנו אחד טובול. כאילו, לא סתום. מזרחי, זה לא הזה. ההבדלים האלה, הנוראים האלה, זה ההבדלים שעליהם בוכה אמא רחל, כזה בכי נורא. ואיך זה קרה שביבי דיבר עם בנט? איך זה יכול להיות? זה כמו מפגש בין, לא יודעת, מסי ואמבפה. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך קורה? כולם פתאום נמסו. הם לבשו אותו מעיל. אבל מי היה יותר חתיך? ביבי. כולם פתאום נמסו מפני האוהב הגדול הזה שקראו לו הרב חיים דרוקמן. שהוא לא הבדיל בין זה לבין זה לבין ההוא. אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. הם לא יכולים להגיד מילה, כי הם כל כך נבהלים. אימאלה, ממה הם נבהלו? כותב המדרש מתוכחתו. אבא כהן ברדלה, הוא היה רב מאוד מאוד גדול, כשהיה מגיע לפסוק, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, היה פורץ בבכי נורא, נורא. למה? איזה תוכחה? הוא לא הוכיח, הרב דרוקמן אף פעם לא הוכיח, יוסף מעולם לא הוכיח את אחיו על המחירה בחיים לו. אז מה אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה? תנו לי לקרוא את האוהב הגדול, השפת אמת. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, כי נבהלו מפניו פירוש, אומר השפת אמת, מהפנימיות שלו, שהחזיקוהו לגוי, ופתאום נגלה להם אור הפנימיות שבו ביוסף, ונתביישו מאוד איך גרם חטאם שיתהפך להם אור כזה. וקל וחומר ביום הדין, כשיתגלה לכל אדם איך התיעוב היותר גדול היה באמת החיות שבו קדוש מאוד, ואיך בחטאו עשה שיתהפך לרע גמור. אימאלה, אימאלה. כתבה לי מישהי, כל כך יפה, שיר שהתרגשתי ממנו כל כך, היא רווקה, היא כל כך רוצה להתחתן, והיא מספרת לי על הקלות שמדפדפים אותה בתמונות, לא, את לא מספיק יפה, את לא מספיק. אז היא כתבה, אחרי חג החנוכה, כשהיא שוב שמה את הפתק, אני רוצה להתחתן, ומי נותר קנקני? אל תסתכל בקנקן. אני כל כך מלאה באור, וכל כך טובה, וכל כך חרוצה, וימימה אמרה בשיעור שחרוצה שווה יפה. יפה, כי הכי יפה בעולם, אם היא תהיה בגובלין מוד, היא תראה בגיל 40 כמו ג'יפה, מפני שחריצות היא היופי. למה אתה מסתכל רק בקנקן? ומי נותר? קנקנים. לא הכי מדהימים אולי, לא מוזהבים, לא הכי חטובים, אבל תסתכל בקנקן, איך אנחנו מפספסים כל כך הרבה יופי. הרב דרוקמן היה התוכחה הזו, אדם כל כך יפה, כל כך מלא באהבה. איך עושים את זה? איך זוכים לזה? שבוע הבא, אנחנו בחודש הכי חשוך בשנה, שכתוב עליו ירדה חשיכה לעולם 3 ימים. בחטא בטבת, בטט בטבת וביוד בטבת היו בהיסטוריה 3 ימי חושך. אחת הסיבות, אנחנו נגיד גם את האחרות, הייתה מות צדיקים. עזרא ונחמיה מתו בחטא בטבת, אחד בטט בטבת האחר, אנחנו מתאבלים על מותם, אבל על אף צדיק שמת לא מתענים. למה בוכים ונהיה חושך בעולם כשעזרא ונחמיה מתים? יש צדיקים כמו הרב דרוקמן שהם צדיקי תפר. הם מגיעים מגלות איומה, שואה או בבל, ופתאום צריכים להסתגל לארץ ישראל, לתורת ארץ ישראל, לחיים בארץ ישראל. יש רבנים שהם פיסת היסטוריה, כי הם מחברים תקופות. הרב חיים דרוקמן זצ"ל נולד בשואה, מת בקורונה. שני אירועים מכוננים שסובבו את ההיסטוריה, שהעבירו אותנו תקופות שלא חלמנו שהאנושות יכולה לעבור. זה עדיין מדהים אותי שהוא נפטר מהאסון התעשייתי הזה שקוראים לו קורונה, אחרי שהוא עבר את האסון האנושי הזה של השנאה שקוראים לו שואה. איך מקבלים את התכונה שלו? שמי שעומד מולך מתבייש. מכירה אנשים כאלה? את רואה איזה רב, את מתביישת מפני תוכחתו. אבל הוא לא הוכיח אותך. אבל הדמות שלו זאת הוכחה שיש אנשים כאלה בעולם. אימא לאיפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. מול הרבנית שולמית אזרחי, היית מרגישה אותו דבר. איך אני מכוערת? לא בגלל שאת מכוערת והיא יפה, כי את מכוערת, כאילו, האצילות שלה. ככה מרגישים מולי למשל, בושה חשומה. סתם. והתוכחה הגדולה הזאת בדמותו מופיעה רק בגלל מה שהוא עבר. מה שהוא עבר הפך אותו ערב. ערב לכל יהודי בעולם. יש לו דבר תורה משגע לרב דרוקמן בשיעור האחרון בחייו שהוא נתן לפרשת ויגש. מי ראוי להיות ראש ישיבה? כי בפרשה שלנו מספרים על ראש הישיבה הראשונה ever בהיסטוריה. יעקב פותח ישיבה ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. יהודה הראש ישיבה הראשון שנפתחה בגושן. למה יהודה? את מי היית בוחרת? את יששכר, נכון? סמל התורה, דגרן כזה. למה הוא לא יהיה ראש הישיבה בגושן? אומר הרב דרוקמן זצ"ל, כי הוא הראשון שהסכים לקחת ערבות. אבא שלו אומר, אתה לא לוקח לי גם את בנימין, תשכח מזה. הוא אומר, אין ברירה, אין לנו אוכל. אנוכי הערבנו מידי, תבקשנו. האם את מוכנה להיות ערבה לכל... אין, אני זוכרת, תלמידה שלנו, קרמל, שהייתה גרת צדק וכל כך בודדה בתחילת דרכה, שנים גרה אצלו. אחלה אצלו, ישנה אצלו, התלבשה אצלו. מה זה, זה פשוט גרה, גרה אצל הרב דרוקמן. ואהבתם את הגר לתת לו לחם ושמלה, לא היה דבר שהוא לא היה מעורב בו. איך ישבי את זה? הוא היה אומר בענווה מדהימה. כי יש שתי סצנות ששינו את חייו. הראשונה הוא קלו בתוך ארון בפולין, בעיר קיטוב, כשהנאצים נכנסים הביתה. יש 15 אנשים מתוך משפחה מסוימת בתוך הארון הזה. הנאצים דופקים על כל הקירות, על כל הארונות. הם מתקרבים לארון שהוא נמצא, וסבתא זקנה משתעלת שם. והם אומרים, תעיפו אותה חוצה שתסגיר את עצמה לנאצים לפני שיתפסו את כולנו. והוא אומר, אני זוכר אותי, עומד ומתפלל, השם שלא יסגירו את הסבתא הזאת לנאצים. הוא אומר, ילד בן 6 שומע את הדופק של עצמו, ומתפלל על אישה אחרת בכלל. האירוע המכונן השני בחייו, כשהוא מצליח לברוח משם, שני אנשים זרים לגמרי, חסוכי ילדים, יש להם סרטיפיקטים, אישורים לארץ ישראל, והם לוקחים אותו כאילו הוא הבן שלהם. זהו. זהו. ומאותו רגע, הוא לא יכול להיות לא קשור לכל אחד ואחת מישראל ולהקשיב. אני רוצה לומר הספד שלא אמרו על הרב דרוקמן. יש מלא מלא צדיקים שהולכים לנחם אבלים. מלא. וזה קשה. זה לחטט רגליים, זה למצוא את המילים הנכונות, זה לשתוק שצריך. יש מעט מאוד צדיקים שהולכים לכל שמחה ושמחה ושמחה ושמחה. מה עוד? צרחתי ממש לפני שבאתי לשיעור, מישהי כתבה, הבת שלי מתחתנת במושב, לא יודעת איפה, ואנחנו עושים ערב של המקווה עם עוגות וזה, ואנחנו רוצים שהרבנית תבוא להפריש חלה. בטח שאני אבוא, למה לא? והרב דרוקמן היה הולך, לא יודעת אם ללוקיישן הספציפי הזה, אבל הוא היה הולך. ואני זוכרת לפחות 5 שמחות, אולי הרבה יותר, שהשתתפתי בהם, והוא פשוט היה שם. למה? הגמרא אומרת שכשמישהו גדול מגיע לשמחה, הוא מגיע כיוון דהתייקרו בה, מפני שבעלי השמחה מתייקרים, מרגישים יוקרתיים, שהאיש הזה הגיע אליהם. אי אפשר שלא לעמוד מול הדמות שלו ולהגיד, חשומה, איזה בושה. איך אנחנו עדיין רבים? איך יכול להיות? הרב חיים דרוקמן הוריש לנו במותו את החיים. עכשיו, המילה חיים מופיעה הכי הרבה בתנ"ך, בפרשה שלנו. עוד יוסף חי, עוד אבי חי, למחיה שלחני אלוקים לפניכם, ונחיה ולא נמות. כמה ימי שני חייך, מעט ורעים היו ימי שני חיי. אין פרשה שיש בה יותר את המילה חיים, וחז"ל שואלים מה זה לחיות. מה זה לחיות? אז המשמעות הראשונה, מאמי שלי, כמו אבא שלך, הוא היה הרב. קיווית שהוא יהיה בחופה, הוא יהיה. הוא הגיע לכל השמחות פה, הוא יגיע בעזרת השם, גם משם. אז אבא של אהבה היה תלמיד של הרב דרוקמן, והרב דרוקמן הגיע לכל החופות של כל האחים שלך, זאת אומרת לבנים של התלמיד שלו, הוא יגיע לשלך גם. אני בטוחה, אני בטוחה, בעזרת השם. איפה הייתי? מה זה לחיות? אז יש כל מיני הגדרות למילה חיים. ההגדרה הראשונה למילה חיים, וקוראים לך אהבה, יותר מזה, ההגדרה הראשונה למילה חיים, זה לא למות. איך אומר יעקב, תודה רבה נועה, איך אומר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני אבוא לחופה שלך, זה לא מספיק. הדבר הראשון זה לא למות. איך אומר יעקב לבנים שלו? לכו תביאו לי אוכל ממצרים ונחיה ולא נמות. רובנו חיים ככה במישור הזה. המישור השני של חיים ונחיה ולא נמות, שואל יעקב, העוד יוסף חי? הרגע אמרו לך, הוא חי, הוא במצרים. כן, אבל האם הוא חי? האם הוא עדיין לומד תורה? והאם הוא עדיין שומר מצוות? והאם הוא לא התקלקל שם במצרים ערוות הארץ? העוד יוסף בני חי, עמותה הפעם. אישה שהבת שלה או הבן שלה התפשטקו לה, מתה כל יום וכל לילה וכל לפנות בוקר. אני זוכרת את זה משנים שהילדים החמודים שלי, חלק מהם, עשה לי צרות. הייתי מתה, 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 עד שהוא בא הביתה, מתה. איפה הוא ומי יודע ומתי הוא יחזור? אמות הפעם, אומר יעקב, אני אמות לפחות רק פעם אחת. עכשיו שאני יודע שהוא נשאר ירא שמיים, איך? וייר את העגלות. הוא רואה שיוסף שולח עגלות, ואז הוא אומר, וואי, הוא רומז לי שהוא זוכר מה למדנו בפעם האחרונה כשליוויתי אותו, פרשת עגלה ערופה. המישור הראשון של חיים זה לא למות. המישור השני זה שהילדים שלך מתנהגים בסדר והם טובים. המישור השלישי, רב, עוד יוסף בני חי. אלך ואראהו בטרם אמות. אומר המדרש, מה זה רב? עוד יוסף בני חי, חיים זאת היכולת לראות אור, אפילו כשכל כך חשוך. מה זה רב? עוד יוסף בני חי, מה רב טובך? אומר המדרש, אשר צפנת ליראיך. מה זה? הילד שלי הוא צפנת פענח. איך הוא מפענח? מתוך החיים הרעים שלו שמכרו אותו לעבד, איך הוא נשאר כזה טוב? בנות חיים זה לדעת לפרש את חייך לטובה. כי למות זה לראות הכל רע, 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 וזה נורא בקלות קורה. והמישור הכי גבוה שקוראים לו לחיות. כשיוסף שואל, העוד אבי חי? ברור, הרי אמרתי לך, אבי ומחכה, ואיך אלה אל אבי? מה אתה שואל שאלה כזאת מיותרת? חזל, האם הצליח למחול לכם על דבר מחירתי? מי שלא מצליחה לסלוח, היא מתה. מתה. כל החיים תפוסה באיזה סכסוך ובאיזה מריבה. מחילה. האם אבא הצליח למחול לכם? כי אי אפשר לחיות כשכבולים באלבון. קיבלתי ספר כל כך מרגש של דוקטור עינת קפח, שהיא הנכדה של הרב קפח והרבנית קפח המקסימה הזאת. והספר הזה פשוט, כל דף שלו צובט את הלב. בסוף יום קוראים לו אבא כזה תלמיד חכם תימני ישיש, שהמשפחה שלו לא כל כך בקשר איתו, כי הוא עשה כמה טעויות ענקיות. והוא מייעץ לאנשים פה ברחוב המדרגות, ומגיעה אליו איזה בחורה. בתוך בית הכנסת השקט היא נכנסת ואומרת לו, מה אעשה שאני לא מסוגלת לשנגות שלו כלפיי? הוא תקוע ככה כבר שנים, ומה שלא אעשה הוא יסנה. כואב לו למורי משה, לתלמיד חכם, על הצעירה שעוד לא מלאו לה 25 ותמיד עול אביה עליה. מאז שנולדה ציפו שתיישר ותיישב ותגשר את כל הציפיות שלהם מעצמם, ותבחר בדיוק את מה שהוא רואה לנכון, והיא כתפי השחות במקום לצמוח, לצמוח. ואז הוא אומר לה, איזה משפט חכם שהוא בעצם אומר לעצמו. בתחילה רצה אביך לחנך אותך בדרכו. כשהתנגדת, הוא התחיל להתרגז. בכל פעם מחדש בחר בהתרגזות ובכעס, עד שכבר שכח את סיבת הרוגז הראשונה. כעבור שנים, הרוגז עלייך הוא כבר חלק ממנו, ואפילו הסיבה כבר איננה. לכן אם דיברת על ליבו פעמים רבות, ואימך לא מסייעת, הרפי ולכי לדרכך. אל תקבלי על עצמך את עולו של אביך, שכבר אפילו לא זוכר למה הוא כל כך כועס עלייך. וואו, וואו, וואו. ככה זה במשפחה. כבר לא זוכרים למה מוכרים, למה נוכרים, למה נהיינו כל כך רחוקים. וואי, לא חבל, אנחנו לא חיים, אנחנו חס ושלום, חס וחלילה, חיים כמו מתים. אז מה צריך לעשות? לקחת אחריות ולגשת. ויגש אליו יהודה, כי השפה שבינינו מתה. תגשי ותשפיעי על העולם. זה מה שעשה הרב דרוקמן, זה מה שעושה עדיין הרב אזרחי. לוקחים אחריות על העולם. ימימה, אבל איפה הענווה? איך אפשר להגיד שהרב דרוקמן היה ענב אם הוא היה בפוליטיקה והיה בישיבות והיה ב... מה זה ענווה? בואו נלמד מה זה ענווה. אנחנו בגמרא, במסכת סוטה, כתוב שם, מי שמת רבי בטלה ענווה. כשרבי יהודה הנשיא מת, התבטלה הענווה בעולם. באותו רגע כותבת הגמרא, קם רבי יוסף ואמר, לא נכון, הענווה לא מתה, ואני ההוכחה. וואו. עכשיו כולנו צריכות להודות בענווה, שלא הבנו מה זאת הענווה, מה זאת הענווה. מה הוא עושה רבי יוסף? הוא גם קם ואומר הפוך מכל החכמים. הוא גם אומר, לא רק שאתם לא צודקים שהענווה מתה, מועה, אני הענב האולטימטיבי. אז, וכולם מסכימים איתו, וואי נכון. אז מה זאת ענווה? אומר רבי יוסף את הדבר הכי מדהים בעולם. אם לא למדתם מהרבי שלכם את התכונה הכי בסיסית שלו, מרבי יהודה הנשיא שקוראים לה ענווה, אז רבי מת. הוא מת. תלמדו ממנו את התכונה המשגעת הזאת שקוראים לה ענווה, ותמשיכו אותו כדי שהוא לא ימות. מה זה ענווה? יש לי מיליון כישרונות, מיליון יכולות, מיליון חוש הומור, מיליון מקוריות, וכל זה כדי להשפיע על עם ישראל. ענווה זה סוג של מגלומניה. זה לדעת מה יש בי, כי אם לא, איך אומר הרב דרוקמן, כל היום אומרים חסרונות, איזה מדינה, איזה מחלוקות, איזה סכסוכים. את חושבת שכשאת אומרת החסרונות שלך, את ענווה, לא מאמי, את בטלה, בטלה ענווה. מי שמת רבי בטלה ענווה. ענווה אמיתית זה לומר, את כל זה קיבלתי ממך, אני אשאיר את זה אצלי, אני הולך ודואג בזה לעם ישראל. משפיע על עם ישראל, לוקח אחריות. בואו נקרא את המילים היפות שלו, של הרב חיים דרוקמן. וכך הוא יכתוב. ואתם מקבלות עכשיו בהספד הזה את התכונות שלו. ישנם שתי דרכים עיקריות בהשפעה. על הזולת. דרך אגב, אני ממש עכשיו בזום, בשידור ישיר של Inspire, רואים אותי ב-21 ארצות, שבהם אני מדברת על איך משפיעים על ציבור. רגע, אמימה, אז איך את פה? פה זה המוקלט, ושם אני בישיר, למי ששואלת את עצמה. יש שתי דרכים עיקריות, כותב הרב דרוקמן, בהשפעה על הזולת. שתי דרכים לגרום לאדם לנהוג בצורה מסוימת מרצונו החופשי. הדרך הראשונה היא ההשפעה הישירה, שנעשית באמצעות שיחה ושכנוע. המשפיע משוחח עם המושפע, פונה אל ליבו או אל שכלו, ומשכנע אותו להתנהג בצורה מסוימת. מי עושה את זה? יהודה. והיגש אליו יהודה, למשל מצרים, אתה לא יכול, תשחרר את אח שלי, אבא שלי יבכה. ברגע שהוא עושה את זה, מי בוכה? יוסף. אוקיי? יש עוד דרך. הדרך השנייה היא ההשפעה העקיפה. אין שיג ושיח בין המשפיע למושפע. מי מכירה פה אישית את הרב דרוקמן? לא הרבה. ולעיתים המושפע אינו מודע בכלל להשפעתו. המושפע נפגש עם התנהגות המשפיע, מתרשם ממנו ומשנה את אורחות חייו. וואו. מי זה? יוסף. האחים רואים את יוסף, אמא לאיזה בן אדם אצילי, איפה הוא, איפה אנחנו? מי בוכה? חזל. וואי, איך הם בוכים, וואי, לינה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ויש דרך שלישית, שזאת הענווה, שהיא שיגעון גדלות, ותלמדי אותה מהרב דרוקמן, כי היא מדהימה. קיימת השפעה מסוג שלישי, ההשפעה הסגולית. המשפיע עושה מעשים שהמושפע אינו מודע להם כלל. עצם המעשים משפיעים בעולם, אף על פי שהמשפיע והמושפע אינם מכירים זה את זה. המעשה משפיע על העולם והופך אותו למקום טוב יותר. אוקיי. השפעה הראשונה, תעשי ככה וככה. זה יהודה וזה פרעו. היי. ההשפעה השנייה, אני זה עושה משהו, ותלמידות שלי עושות גם, הולכות עומדות בתור, בסייל בזרה. למה אני פה? כי ימימה. אז זהו, זה השפעה שנייה. השפעה שלישית, ואת זה מעיד הרב דרוקמן על עצמו. אני עכשיו מכינה ארוחת צהריים לילדים שלי ומבקשת על האימהות של כל האימהות בעם הזה, שיהיה להם תמיד חשק, שתמיד ירצו לגוון כשהן מכינות, שהאימהות יהיו שמחות בעולם בזכות העשייה השמחה שלי עכשיו. למה מי את? את ענקית. אם רק תהי ענווה נכונה, את תשני דברים בעולם. בואו נקרא מה זה האבל בעשרה בטבת לפי רבי נתן מברסלב. למה מתענים תענית צדיקים בעשרה בטבת על עזרא ונחמיה? כי מות הצדיקים הוא מות העצה. מישהו שנותן עצה טובה בעולם, גם אם בחיים לא עמדתי אצלו בתור והוא לא נתן לי עצה, הוא עצמו עצה. כשאני קוראת איך הרבנית אזרחי ערכה את ספריו של הרב אזרחי, אני מושפעת ממנה. את ברכת מרדכי, זה היא. היא כתבה. מושפעים ממנו. לא מזמן סיפרתי סיפור על הרב אזרחי. חשומה של סיפור, אבל הוא אמיתי. הגעתי אחרי שעות מרובות, אחרי תור אין סופי בבידוקים בארצות הברית. זה היה לפני שלושה חודשים, חודשיים. ובאמת, עד שהגענו, ועד שהתיישבנו, ועד שברוך השם, אני בביזנס, ואין לידי כל מיני זה, ואף אחד לא רואה, ואני עכשיו רואה סרט, שנים לא ראיתי סרט, סרט עם שמלות מתנפחות, מחפשת שמלות מתנפחות. ואז אני שמה את הסרטים, ואז הוא מגיע לכיסא של ידי, הרב אזרחי. כן, כן. מחרבים לי את השמחות. ואז הוא יושב, עוד לפני שהמטוס ממריא, עם הספר תהילים שלו ועם הזה. יופי, אני אראה עכשיו, לא יודעת מה, ווינדזור, לא מתאים. יאללה, אמא, שימי, הרב זמיר כהן, ידברו. 97. נורא. הוא לא מכיר אותי, אחר כך הוא ברך אותי ברכה גדולה, מסתבר שהוא כן מכיר אותי, אבל באמת, ממש, איזה נס שלא ראיתי את הסרט הזה. אחר כך אמרתי לעצמי, מי מבטח גם הוא רצה לראות סרט בגללך. בגלל שהתיישב שם, הוא אמר, וואי, לא נעים, אני פותח תהילים, יד התלמידת חכמים הזו. כזה צדיק סגולי, קוראים לזה צדיק סגולי, הוא לא עשה כלום, אבל ראיתי אותו, אמרתי, אין, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, בחיים לא, אני לא עושה דבר כזה, הוא גם לא נרדם, אמרתי. השם ישמור אותו ויתן לו בריאות וינחם אותו, צדיק עצום כזה ומופלא כזה. תשפיע על העולם. בואו נגיד, בגלל שהאיש הזה, האהבה הכי גדולה שלו זה ללמוד תורה, ועכשיו שבוע הוא לא יכול ללמוד תורה. בואו נלמד את התורה המקסימה שלו, אחת התורות הכי יפות, כי הוא כזה פסיכולוג, הוא כזה חכם, הוא כזה משכיל. ותודה לך הרבנית שולמית על הטאצ'ים שלך הנהדרים. פרעו שואל את יעקב, כמה ימי שנה חייך? אומר יעקב, מעט ורעים היו ימי שני חיי. 137 שנה ימי מגוריי, ימי שני חיי, ולא השיגו ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. וכותבים בעלי התוספות, בשעה שאמר יעקב, מעט היו ימי שני חיי, תתתתתתתת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מלתתיך, מיסב, מלבן, החזרתי לך את דינה, ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים, חייך שכמניין התיבות שיש בפסוק הזה, כך יורידו לך משנותיך. וזה נכון, אבא של יעקב, יצחק, מת בגיל 180, ויעקב מת בגיל 137. למה? מפני שהמילים של הפסוק הזה נגרעות מהחיים שלו. רגע, שואל הרב אזרחי הגאון, תורידו לו מהחיים את המילים של התשובה שלו. מעט ורעים היו ימי שני חיי, 137 שנה, ימי מגוריי אשר על האדמה. למה מורידים לו מהחיים גם את השאלה של פרעה? ויומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? מעט ורעים היו ימי שני. אומר הרב אזרחי, הפלא הזה, למה? את מסתובבת בעולם בפנים מסכנות שמאלצות את כל מי שסביבך לשאול, מה קרה? מה נהיה? זאת חריצות. חריצות לא להיראות כמו שאת מרגישה. זו חריצות מאוד מאוד גדולה. כי בא לי להיראות כמו שאני מרגישה. אל תעשי את זה. נזק לאוזון, נזק אקולוגי לעולם. אל תראי כמו שאת מרגישה. תעשי את המאמץ הזה, המינימלי הזה, בשביל הזולת לא תמיד אפשר. מי כמוני יודעת, לא תמיד אפשר. אבל זה שאת מסתובבת בעולם במסכנות שמאלצת אנשים לשאול אותך, אני פוחדת עכשיו להסתכל, וטעות הסתכלתי עליך שאת תמיד כזאת יפה ומטופחת, כי בסוף השיעור מגיעים ואומרים, הרי אני את הרון שהסתכלת עליי כשמוע, שאני מעוררת רחמים. מה יפה שלי, מה?
אני יכולה לומר מה?
בטח, בטח. נעים מאוד.
היום קמתי מהשבעה
לביוסף. וואו. היום היא קמה מהשבעה על אבא שלה שקראו לו יוסף.
כאשר הגעתי לבית אמרתי, אני רוצה להתלבש בצבעים שהם לא מתאימים למה שאני מרגישה.
היא אומרת שהגיעה הביתה ואמרה, אני רוצה להתלבש בצבעים שלא מתאימים למה שאני מרגישה. פוגשת את מרים המהממת שאומרת לה, הצבעים שאת לובשת שמחים לי.
נכון. שאלתי, אנחנו בתיכון שיחה, ביתי תמר שתחיה איתי, בת 12, היא על ספקטרום
האוטיסטי,
והיא לא מבינה את השיח.
יש לבת בת 12 איתה שעל הספקטרום האוטיסטי, והיא לא מבינה כל כך את השיח. מה הכוונה? הצבעים שלך משמחים אותי. כי אתם לא מכירות.
ואז אני שואלת מי עונה, אין תומך. והיא אומרת לי לשיעור שלנו, אני כן מימה. ואז אני מבקשת מצילה אחיין שלי שיחזיר את תמר הביתה. ואני מגיעה להם, ואני מרומשת מאוד מאוד. ואני מודה לך.
וואי.
אני מודה לך מאוד. ולפנייך אני מתנצלת.
היא אומרת שהיא הולכת כאן ברחוב, היא רצתה לקנות איזושהי חליטה שתעשה לה טוב, ואז היא אומרת לה איזה צבעים יפים את לובשת, ואז היא אומרת לה לאן את הולכת, היא אומרת לה שיעור של הרבנית ימימה, ואז היא מגיעה לפה ואני מדברת על אבא שלה, יוסף, הצדיק. וואי, וואי, וואי. אני כל כך מתרגשת, וואו. וואו. כן, ממי, עכשיו הצד של מרים, זה רשומון. על אלב תואה. מרים, את צדיקה, מיסיונרית. מה? אין, מאז הבחירות האחרונות הדתיים האלה. נו? אני מקווה שלא שמעת אלוקים. אני מטורפת עליי. נכון, אני לא מרשה חציות ארוכות, בשום פנים לא. אני מתרגשת נורא, אימא'לה, ואת לא, דפנטלי לא נראית כמו שאת מרגישה, את אור, את כזה אור גדול, ואיזה כיף לילדה שלך שיש לה אימא לוחמת כזו, ואת בדיוק הוויגש הזה, את לוחמת תקשורת, כל הזמן להעביר מסרים גלויים ובעיקר סמויים, וואו, כשהשפה איננה, וואו. כפיים לאישה הזאת. מתרגשת, אני נורא מתרגשת. בואו נלמד לגשת. אנחנו בשבוע הבא, יום שלישי, אנחנו בעזרת השם נהיה פה במוצאי הצום, אנחנו מתענים על שלושה דברים. הדבר הראשון שמתענים עליו זה תרגום התורה ליוונית. מתרגמים את התורה, תלמי המלך לוקח זקנים, 70 זקנים, ומכריח אותם לתרגם את התורה, וירדה חשיכה לעולם 3 ימים, כי אנחנו כל הזמן צריכים לתרגם את המושגים שלנו, להתנצל את התורה ואת הדתיות ואת הדת, זה כל כך לא פשוט. ביום השני מתים עזרה ונחמיה, תענית צדיקים, וביום השלישי, מצור על ירושלים, 10 בטבת. אני רוצה להסביר מה זה מצור, מה זה מצור. אז כשאני הולכת ביום הזה 10 בטבת לבנות שנפגעו, אני מדברת על מצור. מצור זה הדבר הנורא הזה, שכשהחומה שנבנתה כדי להגן עלייך, היא זאת שבסוף הרגה אותך. חס ושלום, ברעב ובצמא. הרי למה בנו כזאת חומה בצורה? למה? מפני שרוצים להגן עלינו מפני האויב. אבל האויב ניצל את החומה הביתית הזאת כדי לצור עלייך. החומה שהגנה עלייך היא עצמה, הפכה להיות כלא מזעזע. ואני תמיד אומרת שבנות דתיות וחרדיות ובנים דתיים וחרדיים שנפגעו גדלים ב4 חומות הגנה מרכזיות. הראשונה, אסור לדבר לשון הרע. מדהים, איזה חברה ערכית. השנייה, צריך תמיד לדון לכף זכות. השלישית, אנחנו צריכים להיות צנועים ולא לדבר על דברים לא צנועים. הרביעית, צריך לחלוק כבוד לבן אדם מבוגר. 4 דברים שמכוננים את החיים שלנו כדתיים ודתיות והופכים אותנו ברוך השם לחברה איכותית. דעקה, שכשמישהי או מישהו נפגע אסור לדבר לשון הרע. קרה פה משהו לא צנוע, אסור לדבר על דברים לא צנועים. אני חייבת לדון אותו לכף זכות כי זאת מצווה, וחייבים לכבד אדם מבוגר ולא להתחצף אליו. על זה צמא ב10 בטבת, כשהחומה שלך חונקת אותך בסוף. מה צריך לעשות? להיות מעורבים, לא לשמוע צעקות או לראות פנים של ילד או ילדה שהשתנו פתאום. כל ישראל ערבים זה לזה, זה תכונה נוראה שאת בקופת חולים, הוציאה את הבדיקות שלך ומישהי מאחורה אומרת, גם אצלי ה-B12 על הפנים, אל תדאגי, תקחי תאו, אל תעשי את זה. מה זה? אימאלה, עם ישראל מתערב זה לזה, תתערבו. תערבו אחד לאחר, תיכנסו אחד לחיים של האחר, את לא נראית לי מדוע פניכם רעים, איך אני יכולה לעזור, זה כל כך כל כך חשוב הדברים האלה, תהיו שם, תיגשו שם. איך ניגשים כשהוא לא נגיש ימימה? אז אני תמיד אומרת, אין איש לא נגיש, אין אישה לא נגישה, אין ילד שסוגר דלת, אין. אבל צריך לדעת איך עושים את זה. והשיעור של 10 בטבת קוראים לו בכי. אני רוצה להסביר מה זה לבכות. ב10 בטבת קורא הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא ואומר לו, אתה עכשיו צריך להסביר לעם ישראל מה זה חורבן. איך תעשה את זה? הנני לוקח ממך את אשתך מחמל עיניך במגפה. אשתך תמות. מה? אשתו האהובה. כמה אוהב יחזקאל את אשתו, יש עליה מלא מלא סיפורים ופסוקים. זה חורבן השם שאשתי האהובה תלך ממני, לא עלינו? לא. הנני לוקח ממך את אשתך מחמל עיניך במגפה, ולא תבכה ולא תספוד ולא תבוא דמעתך. מה? כאילו מה שקרה לה זה כלום? בכי מושתק של אישה זה חורבן. האישה המהממת הזאת, המדהימה הזאת, אני לא יכול לספוד לה? לא. אני לא יכול להזליג דמעה? לא. עד מתי, ריבונו של עולם? עד שנה אחר כך, כשיבוא פליט מירושלים ויאמר, בירושלים נחרבה, בית המקדש עומד להישרף, אז תבכה. וגע, בעשרה בטבת ותמות אשת יחזקאל, וכולם אומרים לו, אתה לא בוכה, והוא אומר, לא, חורבן זה חרבה, זה יובש, זה כשקורה משהו ואפילו אין דמעות ואפילו אין קול לילדה הזאת או לילד הזה או לבן אדם הזה, אין בכי. והוא מתאפק ומתאפק ומתאפק ואין הספד לאישה הגדולה הזאת. בהי בטבת שנה אחר כך ויבוא הפליט מירושלים, ואז הוא אומר, ירושלים הולכת ונחרבת, הוא נופל ומת. ואז יחזקאל עושה תנועה שאסור לעשות ביהדות, הוא סופק כף על ירך, אני לא אעשה את זה, והוא אומר משפט אחד, כי היית ואינך עוד. וכולם בוכים כזה בכי גדול, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו שבכית תבוא גאולה. כי מי שעדיין בוכה ייגאל בסוף, מי שהתייבשו להדמעות ופיה כבר נותר אילם בלי קול, כבר לא יכולה להיגאל. עכשיו בן אדם, תעמוד מול עמק מלא עצמות יבשות, ותשאל, תחיינה העצמות האלה, ותראה אותן קורמות אור וגידים, ואתה תהיה הנביא של תחיית המתים. בנות, מי שעדיין בוכה, זה מי שעדיין מקווה. אני אקרא את המילים המשגעות של רב מוישה שפירא, שיום הפטירה שלו בעשרה בטבת. וכך הוא כותב. אין מציאות בעולם שדבר שנאבד יחזור עם בטל הבכי שלו. הבכייה מחזיקה את הדבר שעבד בשעת המעשה של הלקיחה, כי הבכייה הוא שעל ידה נתפס המצב הטוב שהיה לפני הלקיחה. הבכייה שומרת את המצב שקודם. בבכייה תמיד מונח המצב הקודם. עניינה של הבכייה הוא למה לקחו את זה. הבכייה של רחל היא בשורת הגאולה. ולכן הקדוש ברוך הוא יאמר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, יש שכר. בנות, כשאת בוכה ותזליגי דמעה, כי זה משיב אבדות, דמעה היא תקווה. מי שעדיין מבחיינת זה יקרה לה. בכי, אם את מצליחה להזליג דמעה על המרחק שבינך לבינה, בינו לבינה, בינינו כולנו, בכי צריך להיות בשביל העם הזה. בכי זה ראשי תיבות בשם כל ישראל. אני עכשיו בוכה על המרחק שלי ממנה, על המרחק שלו ממני. בגאולה כתוב, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. כשאת לא מצליחה לגשת למישהו או למישהי, פשוט תבכי עליה. בכי זה שתי מילים, כי בית, כי יש פה שניים. ואני כל כך רוצה שנהיה בעצם אחד, שנהיה בעצם ביחד. אנחנו הולכות בעשרה בטבת בעזרת השם, לקחת אחריות על העולם. זה גם יום הקדיש הכללי על נספי השואה, וזה הצום היחיד שבחיים לא דוחים אותו, גם אם הוא יוצא בשבת, הוא חייב להיות בדיוק 100 ימים אחרי ראש השנה בול. למה? זה ההתחלה של החורבן, המצור על ירושלים, והחתם סופר כותב, כשהתחיל למעלה משפט החורבן, בכל דור ודור יושבים בעשרה בטבת בית דין של מעלה, וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה, אם יהיה או יתבטל. לכן, תשעה באב, שהוא רק על צרה שעברה, לא דוחה שבת. אבל עשרה בטבת, שנקבע על ביטול הצרה העתידה, עונג הוא, ודוחה את השבת. נמצא שבכל שנה יש חס ושלום גזרות חדשות בשמיים, ובעשרה בטבת יושב הקדוש ברוך הוא ובית דינו ואומר, אם תבכי דמעה אחת, אז כל העם הזה שמלא במחלוקות, שמפוצל כמו גרגרי חול, כששמים מים על החול, אפשר לבנות ארמון, אפשר לבנות את בית המקדש השלישי. תהי חרוצה, קחי אחריות על החיים שלך, תעזרי לילדים שלך ולאיש שלך ולמשפחה שלך למצוא זה את זה, כי אין דבר יותר יקר מזה בעולם. אני רוצה לומר לכם תודה ענקית שהייתם כאן הערב, ושהנגישות הנשית הזאת כל פעם כל כך מחיה אותי, וזה המילה שהוספתי לילד שלי, זכר צדיק לברכה, עם הפרשה הזו, קראנו לו יוסף חי, כדי שיחיה עוד יוסף חי, ואני מרגישה אותו בזכותכם, כל פעם חי איתי מחדש ומחיה אותי בזכותכם, את החי אנוכי מבקשת, בואו איתי ונמצא אותם, שבוע טוב.